כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, ב' באייר תשע"ח, מסכת זבחים, דף ד'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים ללמוד ולהקדיש את תלמוד תורתנו לרפואת חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נרפנה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לחנה בת אסתר. הופך כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לכל חולי עמו ישראל. וירפם ברפואה של אימה בזה החודש, שראשי תויבותיו אני השם רופאך. רפואה של אימה במהרה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול בסיום השיעור סיכמנו את אשר למדנו בדף ג' במסכת זבחים, וגם שאלנו שש שאלות שישמשו עוד כלי בסייעתא דשמיא לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מניין מוכח שסתם הבגיטין פסול? והתשובה היא מדברי רב יהודה בשם שמואל, שהכותב תופסי גיטין צריך שיניח אף מקום, הרי את מותרת לכל אדם. שאלה שנייה, באיזה אופן אם שחת החטאת שלו לשמה כשרה ומדוע? והתשובה אם שחתה לשם חולין, ומשום שדבר שאינו מינו אינו עוקר את שמו ממנו. שאלה שלישית, תנור שחצצו במחיצה ונמצא שרץ בצד אחד, מה דין האוכל שבצד השני לרבי אליעזר ומדוע? והתשובה, לא נטמע, משום שאם הועילה מחיצה לחצוץ בתומת מתח המורה, ודאי שמצילה בכלי חרס הקל. שאלה רביעית, כיצד דוחים חכמים את סברתו של רבי אליעזר? והתשובה, שמה שמועילה מחיצה בתומת מת זה משום שדרך הועלים לחלקם במחיצה, אבל כלי אין דרך לחלקו במחיצה. שאלה חמישית, מה ביאור האב והמינה ללמוד בקל וחומר שאם קודשים מחללים קודשים, כל שכן שחולין מחללים קודשים? והתשובה, שאם בקודשים שכששחד חטאת בסתם וכסבור שהיא עולה כשירה, בכל זאת אם חשב לשם עולה פסולה, כל שכן בחולין שכשסבור שהיא חולין פסולה, שאם חשב לשם חולין פסולה. השאלה האחרונה על דף ג', לרבי אלעזר, מניין למד רב שלב מינה לא מחריב בה? והתשובה, מדכתי ולא יחללו את קודשי בני ישראל, קודשים מחללים ולא חולין. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ג' במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ב' בחודש אייר תשע"ח. עיקר בתורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף ד' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המילה הראשונה בדף ד' עמוד א', מנלן דבאינן זביחה לשמה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חוזרת הגמרא עכשיו לעיקר הדין של לשמה, שצריך לכתחילה לשחוט ולעשות את שאר עבודות אדם, קבלתו בכלי והולוכתו למזבח וזריקת אדם עליו, לשם אותו קורבן שהוקדש לו. נחזור ונציין שארבע עבודות עיקריות הן בקורבן. עבודות אדם, שחיטה, קבלה, דהיינו קבלת אדם בכלי שרת, הולכה, הולכת אדם אל המזבח, וזריקה, זריקת אדם על המזבח. לכתחילה יש לעשות את כל העבודות לשמן, ודנה כאן הגמרא מיני לנו הדין הזה. ולא על מקורו של הדין בדיעבד שכל הסבכים שנסבכו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, תדון הגמרא לכמן בדף ד' עמוד א' ובדף ה' עמוד א'. ועל מקור הדין של קורבנות פסח וחטאת שפסולים בדיעבד, דנה הגמרא לכמן בדף ז' וח'. שואלת הגמרא מינה לן דבעינן זביכה לשמה. מיניין לנו מן התורה שאכן צריכים לכתחילה שחיטה לשם אותו קורבן? ונכון שלכאורה אפשר ללמוד את הדין הזה שלכתחילה צריך מחשבת לשמה מן הפסוק מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך נדבה. שלהל בדף ב' עמוד א' דרשה זאת הגמרא לעניין מחשבת לשמה. אבל בפסוק הזה לא נתפרש באילה עבודות צריכים לתה לשמה. ולכן מבקשת כאן הגמרא למצוא מקור לדין הזה בכל אחת מארבע עבודות אדם. אז מיניין לנו מן התורה שאכן צריכים לכתחילה שחיטה לשם אותו קורבן? משיבה הגמרא דאמר קרא נאמר בפסוק בעניין קורבן שלמים בספר ויקרא פרק ג' פסוק א', ואם זבח שלמים קורבנו, התורה יכלה לכתוב בקיצור ואם שלמים קורבנו. מאיתור המילה זבח אנחנו דורשים שתהא זביחה דהיינו שחיטה לשם שלמים. ולפי פשוטו, זבח הכוונה קורבן. אבל מאיתור המילה זבח בפסוק הזה דורשת הגמרא זבח מלשון זביחה שפירושו שחיטה. ולכמן תבהר הגמרא מניין לנו דין לשמה בשאר קורבנות מלבד שלמים. שואלת הגמרא ודילמה, היינו שמיו, אולי כך הוא שם הקורבן זבח שלמים, ואז נמצא שאין המילה זבח מיותרת. אם כן שוב חוזרת השאלה, הרי אין ללמוד מן המילה זבח את העניין הזה שצריך שהשחיטה תהיה לשמה. משיבה הגמרא, אפשר להוכיח שאין הדבר כך, מדכתיב ממה שנאמר במקום אחר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ג', המקריב את דם השלמים, וכן הזורק את דם השלמים. ולא כתיב, לא נאמר בפסוקים הללו זבח השלמים. הרי ששם הקורבן הוא שלמים, ללא המילה המקדימה זבח. ואח הכתיב, אילו כאן נאמר זבח, ואם זבח שלמים קורבנו. וזו מילה מיותרת כדי לדרוש ממנה. שמה מינה יש ללמוד ממנה כפי שאמרנו שתהא זביחה לשם שלמים. השחיטה צריכה להיות לשם קורבן שלמים. שואלת הגמרא, אשכחן, מצינו אם כן מקור לזביחה, לשחיטת הקורבן שצריכה להיות לשמו. אבל שאר עבודות הקורבן כגון קבלה והולכה וזריקה מנהלן, מניין לנו שאף הם צריכים להיעשות לשמו, וכי תימה לילף מזביחה, ואם תאמר שלמידים שאר עבודות משחיטה, שגם שאר העבודות צריכות להיות לשמן, אי אפשר ללמוד כך, כי יש לפרוח את הלימוד הזה ולומר, מה לזביחה שחמורה היא משאר עבודות, שכן פוסלת שלא לשם אוכלין בפסח. אדם ששחט קורבן פסח שלא לשם אוכלין, היינו רק לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו, כגון חולה או זקן, שאינם יכולים לאכול כזית בשר, נפסל קורבן הפסח. ואילו עשה כן בשאר עבודות הקורבן, בקבלת אדם, בהולכת אדם, בזריקת אדם, כגון שקיבל את אדם שלא לשם אוכלין, אין הפסח נפסל. והגמרא במסכת פסחים בדף סמך א' עמוד א' לומדת זאת מהפסוק, איש לפי אוכלו, תחוסו על עשה. תחוסו עם חף שלשונו, לשון שחיטה הוא, כי האדם האומר לחברו בארמית, חוס לי תלה זה שפירושו שחוט, ומהמילים שבפסוק לפי אוכלו, למידים אנו שצריך שישחט הפסח לשם הראויים לאכול, ולא לשם חולה וזקן שאינם ראויים לאכול. ובגמרא שם מבואר שאין מחשבת שלא לאוכליו פוסלת את הפסח, אם חשב כן בשעת זריקת אדם. וכן בשאר העבודות, מתי זה פוסל? רק בשעת השחיטה, משום שהפסול נלמד מהמילה, תחוסו דהיינו שחיטה. הרי לנו ששחיטה חמורה היא משאר העבודות, ושמה לא הצריכה התורה מחשבת לשמה בקורבנות, אלא בשחיטה שהיא חמורה. מניין לנו שאפשר העבודות צריכות להיעשות לשמה? משיבה הגמרא תחילה על קבלה, על קבלת אדם בכלי שרת. ובהמשך תבהר הגמרא מניין שגם בהולכת אדם וזריקת אדם צריך שזה יהיה לשמה. אם כן אומרת הגמרא, יש מקור לכך שקבלת אדם צריכה להיעשות לשמה. אלא אומרת הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ג' המקריב את דם השלמים. הלשון המקריב פירושו קבלת הדם בכלי שרת. ומאיתור המילים דם השלמים ולא נאמר דמו דורשים שתהיה קבלה לשם שלמים. הרי לנו שגם קבלת הדם צריך שתהיה לשם הקורבן. שואלת הגמרא ולכתוב רחמנה בקבלה ולילף שחיטה מינה. לכתוב התורה דין לשמה רק בקבלת הדם. ונלמד מזה שחיטה, לשם מה הוא צריכה התורה לכתוב זאת גם בשחיטה בפסוק זבח של עמים. מדרץ את הגמרא, אילו היה נאמר הדין של לשמה רק בקבלת אדם, לא היינו למידים שחיטה ממנה, וזאת למה משום דעיקה למפרח, אפשר לפרוח זאת כך. מה לקבלה? קבלת אדם חמורה היא יותר משחיטה, שכן פסולה היא אם היא נעשתה בזר במי שאינו כהן, וכן פסולה היא אם עשתה זאת אישה. אילו שחיטה כן קשרה גם בזר וגם באישה, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף למד בית עמוד א'. ושמה לא יצריכה התורה מחשבת לשמה, אלא בקבלת אדם שהיא חמורה, מניין לנו להצריך גם מחשבת לשמה בשחיטת הקורבן. לפיכך הוצריכה התורה ללמדנו בפסוק מיוחד, זבח של עמים, שגם השחיטה צריך שתהיה במחשבת לשמה. ממשיכה הגמרא ושואלת, מניין לנו שצריך לשמה גם בזריקת אדם על המזבח? אשכחן אומרת הגמרא, מצינו איפה מקור לשחיטה וקבלת אדם, ששתיהן הן עבודות שצריכות להיעשות לשמה. אבל זריקה, זריקת אדם על המזבח, מנהלן שגם היא צריכה להיעשות לשמה. וכי תימה, אם תאמר לילף מהני, נלמד זריקת אדם שצריכה להיעשות לשמה משתי העבודות הללו, שחיטה וקבלה, הרי באמת אי אפשר ללמוד מהם, כי יש לפרוח מה להני, מה לעבודות הללו של שחיטה וקבלה, שהן חמורות מזריקת אדם, שכן טעונות צפון, צריכות הן לפעמים להעשות בצפון העזרה דווקא, דהיינו בקודשי הקודשים. וישנן גם בחטאות הפנימיות, באותם חטאות שדמן ניתן על המזבח הפנימי, אותו מזבח הזהב הנמצא בהיכל, שאף בהם יש שחיטה וקבלה, מה שאין כן בזריקה שאינה טעונה צפון, כי זריקה היא דווקא על המזבח, ולא נאמרה בהלכה של צפון דווקא. ואם לא נאמרה בזריקה הלכה של צפון, וגם היא אינה בחטאות הפנימיות, שאין זורקים את דמן על המזבח החיצון, אז שמה לא יצריכה התורה מחשבת לשמה, אלא בשחיטה וקבלה שהן חמורות ולא בזריקה שהיא קלה מהם. לפיכך מביאה הגמרא מקור אחר לזריקת אדם שצריך שתהה לשמה. אלא אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ד', אז זורק את דם של עמים. מאיתור המילה דם של עמים, כי התורה יכלה לכתוב, אז זורק את דמו, אנחנו דורשים שתהה זריקה לשם שלמים. שזריקת אדם צריכה להיות לשמה, לשם קורבן שלמים. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמנה בזריקה ולילף מינה. תכתוב התורה דין לשמה רק בזריקת אדם, ונלמד שחיטה וקבלת אדם ממנה. לשם מה הוא צריכה התורה לכתוב זאת גם בשחיטה ובקבלה, שזה צריך להיות לשמה? משיבה הגמרא, היא לא היה הדין של לשמה נאמר רק בזריקת אדם? לא היינו למידים ממנה לשחיטה ולקבלה. למה? משום דעיקה למפרח, אפשר לפרוח זאת כך. מה לזריקה שהיא חמורה יותר משחיטה ומקבלה, שכן חייב עליה זר שהעשאה מיטה בידי שמיים, ואילו שחיטה כשירה בזר, וגם קבלת אדם, אף על פי שפסולה בזר, אין זר שהעשאה חייב עליה מיטה. קבלת אדם והולכתו, אף על פי שהן פסולות בזר, אין זר שהעשאן חייב עליה מיטה, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא דף כ"ד עמוד א', שרק זריקת אדם, הכתרת האיברים על המזבח, ניסוך המים והיין, זר שעשם חייב עליהם איתה. וזאת לומדים מהפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק זין, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת, ועבדתם, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ועזר הקרב יומת. שאין דין ועזר הקרב יומת, אלא בעבודת מתנה ולא בעבודת סילוק, כגון תרומת הדשן, שהיא סילוק הדשן מן המזבח. ומהלשון, ועבדתם דורשים עבודת תמה, שאין חייבים אלא על עבודת תמה, עבודה של סיום, כגון זריקת אדם שמשלימה את סדר עבודת אדם ואת עיקר הכפרה. אבל לא על עבודות כגון קבלת אדם והולכת אדם, שאין הכנה לעבודת הזריקה. אז שמה לא יצריכה התורה מחשבת לשמה אלא בזריקה חמורה, שעונשה חמור, ומניין לנו להצריך גם לשמה בשחיטה ובקבלה. לפיכך הוצריכה התורה ללמדנו שגם שחיטה וקבלה צריך שיהיו במחשבת לשמה. ממשיכה הגמרא ושואלת, מניין לנו שצריך לשמה גם בהולכת אדם אל המזבח, שעדיין לא מצינו מקור לזה? אשכחן כולו, מצינו עד עכשיו מקור לכל העבודות האחרות. איזה עבודות? שחיטה, קבלת אדם וזריקת אדם, שצריכות להיעשות לשמה, לשם אותו קורבן. אבל הולכה, הולכת אדם מנהלן שצריכה גם היא להיות לשמה. וכי תימה לילף מכולו, ואם תאמר שלמידים שהולכת אדם צריכה לשמה נלמד את זה משאר העבודות בלימוד של צד השווה, שאם כל העבודות שהן עבודות אדם צריכות לשמה, אז גם הולכה שקשורה לדם שהיא עבודה יצטרכו לעשות זאת לשמה, אי אפשר ללמוד מהן, כי יש לפרוך מה לכול ומה לכל שאר העבודות, שכן כל אחת מהן היא עבודה שאי אפשר לבטלה. אם לא שחט או לא קיבל את הדם או לא זרק את הדם, הקורבן פסול. תאמר בהולכה שאפשר לבטלה. אם רצה, שוחט בצד המזבח וזורק את הדם מיד על המזבח, בלא שום הולכה. והואיל והולכה עבודה קלה היא שאפשר לבטלה, מניין לנו שגם בה הצריכה התורה מחשבת לשמה. לפיכך מביאה הגמרא מקור אחר לדין לשמה בהולכת הדם. אלא אומרת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ג' בעניין אברי העולה שמקטירים אותם על המזבח, והקריב הכהן את הכל והקטירה מזבחה. ואמר מר, אמר החכם בפירושו על פסוק זה, זו הולכת איברים לכבש של המזבח. לשון והקריב פירושה שהכהן מקרב את אברי העולה אל המזבח שמוליכם אליו ומניחם על כבש המזבח, כדי שיתלום משם להקטירם. והלשון איברים אמור בקורבן עולה, כי עולה היא עולה כליל על המזבח, וכל איבריה מוקטרים על המזבח. מה שאין כן בשאר הקורבנות, רק האימורים מוקטרים, ושאר הבשר נאכל או על ידי הכהנים בקורבן חטאת, או שלמים על ידי כולם בתוך ירושלים. ותניה, נאמר בברייתא על הפסוק, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם וזרקו את הדם, והקריבו זו קבלת אדם בכלי שרת, שהרי נאמר והקריבו מיד אחרי ושחט את בן הבקר. והעבודה הראשונה לאחר השחיטה היא קבלת אדם בכלי שרת. ועל כורחה זהו פירושו של לשון והקריבו בפסוק הזה. ואפיק רחמנה בלשון הולכה, ונמצא שהוציאה התורה קבלה בלשון הולכה, כלומר קראה התורה לעבודת הקבלה של אדם בלשון של והקריבו, שפירושו בדרך כלל הולכה, כמו בפסוק הראשון שהבאנו והקריב, זו הולכת האיברים לכבש, לממרה, כדי לומר לנו, דהולכה לא תפקה מכלל קבלה. שעבודת ההולכה אל תוציאנה מכלל עבודת הקבלה, אלא דינה של הולכת אדם כדין עבודת קבלת אדם. ומכיוון שכבר למדנו שקבלת אדם צריכה להיעשות לשמה, לשם אותו קורבן, הוא הדין להולכת אדם, זה צריך להיעשות לשמה. לאחר שנתבהר מניין לנו שצריך מחשבת לשמה בכל עבודות אדם, שואלת הגמרא, מניין לנו שצריך לחשוב לשם בעלים? ואשכחן שואלת הגמרא, אכן מצינו מקור לדין של שינוי קודש, דהיינו לחשוב לשמו של הקורבן ולא לשנותו לשם קורבן אחר, לא להקריב קורבן שלמים לשם קורבן עולה וכן הלאה. אבל שינוי בעלים, שצריך לשחוט את הקורבן על מנת שיתכפרו בעליו ולא על מנת שיתכפר בו אחר, מנהלן, מנהין לנו? והדין הזה שזה צריך להיות לשם הבעלים מבואר במשנה לקמן בדף מבב עמוד ב', ולמדנו זאת גם בדף הראשון של המסכת, שהזבח צריך לעשות לכתחילה לשם זובח, דהיינו לשם בעל הקורבן שמתכפר בו. והגמרה שואלת, מה המקור לדין הזה מן המקרא? כי הרי קורבן שנשחט שלא לשם בעלים, דינו כקורבן שנשחט שלא לשמו, שאומנם קשר הוא, לא מורידים אותו מהמזבח, אבל הוא לא עלה לבעלים לשם חובה, ואילו בקורבנות פסח וחטאת הוא נפסל לגמרי. אז שאלת הגמרא, מאיפה אנחנו לומדים מה המקור לדין הזה שהקורבן חייב להישחט לשם הבעלים? רק נציין שיש הבדל בין מחשבת שלא לשמה למחשבת שלא לשם הבעלים. כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף יוד עמוד א', ששינוי בעלים פוסל רק בזריקת אדם, היות ושינוי בעלים פירושו שעושה על מנת להתכפר בו אדם אחר, ואין כפרת הקורבן אלא בזריקה, ולפיכך אם שחט לשם בעלים אחרים או אם קיבל והוליך את אדם לשם מישהו אחר, אין בכך כלום. ומה שנאמר כאן בגמרא שיש שינוי בעלים בשחיטה ובשאר העבודות, היינו כגון ששחט או קיבל או הוליך את הדם על מנת שבזריקה יתכפר בו אחר. אבל אם הייתה מחשבתו על השחיטה עצמה או על הקבלה או על ההולכה לשם בעלים אחרים, אין בכך כלום. מה המקור לכך? עונה הגמרא, אמר רב פנחס בריידר רבי עמי, אומר רב פנחס בנו של רב עמי, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט"ו, ובשר זבח תודת של עמיו. מאיתור המילה זבח אנחנו דורשים שתהא זביחה, דהיינו שחיטה, לשם תודה. ואם אינו עניין לשינוי קודש דנפקלן מעטה, אם אתה לא צריך את הפסוק הזה לעניין שהקורבן צריך להישחט לשם אותו קורבן, דהיינו לשמה, כי הרי כבר למדנו זאת מהדרשה נזכרת לאל שצריך שתהיה השחיטה לשמה, תנאו עניין לשינוי בעלים. קח את הפסוק הזה ובשר זבח תודת של המוות, תלמד שצריך לשחוט את התודה לשם בעליה. והלימוד הזה של אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה, זו אחת מ-32 עמידות שהתורה נדרשת בהם, כאמור במסכת מידות, שנמנו בברייתא של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. כל המידות הם הלכה למשה מסיני, כפי שאומר רש"י במסכת פסחים דף כ"ד עמוד א', שלפעמים נכתבו כמה מילים מיותרות באיזה עניין בתורה כדי לדורשן לעניין אחר. כמו כאן, המילה זבח נכתבה בעניין לשמה, ולא צריך את זה לעניין לשמה, כי את העניין לשמה כבר למדנו ממקום אחר. נכתב האיתור הזה כדי ללמדנו את הדין שהקורבן צריך להישחט לשם בעלים. שואלת הגמרא, והאי לאח יהודיאתה? וכי פסוק זה ובשר זבח תודת של עמיו נכתב כדי ללמדנו את הדבר הזה שהקורבן צריך להישחט לשם הבעלים? המיבה אלה לחדתניה? הרי הפסוק הזה נצרח לדרשה אחרת, כמו שדרשנו בברייתא שלפנינו שמופיעה בדף זין עמוד א'. ובשר זבח תודת של עמיו, כך נאמר בפסוק, אבא חנין אומר משום רבי אליעזר, דורש אבא חנין בשמו של רבי אליעזר, הפסוק בא ללמד שתודה, קורבן תודה ששחטה לשם של עמים כשירה, ועלתה לבעלים לשם חובתו. הוא לא צריך להביא עוד קורבן. ואילו של עמים ששחטן לשם תודה, פסולין. כלומר, לא עלו לבעלים לשם חובה, והצטרכו להביא קורבן אחר. שואלת הברייתא, ומה הפרש בין זה לזה? מה ההבדל בין קורבן תודה ששחט לשם שלמים שעלה לבעלים לשם חובתו, ואילו שלמים ששחטם לשם קורבן או תודה לא עלה לבעלים לשם חובה? הטעם הוא שתודה כרויה שלמים בפסוק הנזכר שנאמר תודת שלמיו. ותודת שלמיו זה לא שם אחד של קורבן תודה, אלא הם שני שמות סמוכים, תודה ושלמים. ופירושו תודה של שלמים. כמו שנאמר בפסוק בספר מלאכי, תורת משה עבדי, שפירושו התורה של משה עבדי, או חטאת הקהל, שפירושו החטאת של הקהל. ומכאן ששלמים הוא שם כללי ותודה, היא אחד המינים של שלמים. לכן, זה עלה לבעלים לשם חובה. ונמצא שאין זה שינוי קודש, כששחט תודה לשם שלמים, שהתודה עצמה היא מין שלמים. ואין שלמים קרואים תודה. בשום מקום לא קרואים השלמים בשם תודה, ולכן השוחט קורבן שלמים לשם קורבן תודה, הרי זה שינוי קודש, ולא עלו הבעלים לשם חובתו. ועל כל פנים, נמצא שהפסוק הזה, ובשר זבח תודת שלמיו, נדרש לדרשה אחרת. אז מניין לנו ללמוד ממנו דין שינוי בעלים? מניין לנו ללמוד שקורבן צריך להישחט לשם בעליו, ולא לשם אחר? מתרצת הגמרא, ענן, מזבח כאמרינן. אנחנו מהמילה זבח, דרשנו. המילה זבח מיותרת כדי לומר שתהיה זביחה לשם תודה. ואילו דרשתו של אבא חנין, שאמר שכאשר שחט שלמים לשם תודה, לא עלה לבעלים, וכאשר שחט תודה לשם שלמים כן עלה לבעלים, הוא דרש זאת מהמילים תודעת שלמיו. ממשיכה הגמרא להקשות והקטי מבעלה, ועדיין אנחנו צריכים את הפסוק הזה לדרשה אחרת, כפי שנאמר בברייתא הבאה, שמופיעה בתורת כהנים. חטאת ואשם מניין שנאכל בשרם רק ביום הקרבתם ובלילה שאחריו, כדרך שנאמר בפסוק הנזכר על קורבן תודה ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. מאיפה אנחנו יודעים שגם קורבנות חטאת ואשם נאכל בשרם רק ליום ולילה כמו קורבן תודה? תלמוד לומר, בפסוק הנזכר נאמר, זבח, לרבות גם זבחים אחרים כגון חטאת ואשם, לדין הזה שנאכלים ליום ולילה. הרי שהוא צריכה מילה זבח לדרשה הזו. שוב חוזרת הקושייה, כיצד אנו דורשים את הדין של שינוי בעלים? כיצד אנחנו יודעים שקורבן חייב להישחט ולעשות את כל העבודות בו לשם הבעלים הללו ולא לשם אחר? מתרצת הגמרא ואומרת, אם כן, אם תאמר שהמילה זבח באה רק לדרשה הזו, לרבות חטאת ואשם, שקורבנות חטאת ואשם תהיה אכילתם ליום ולילה כמו קורבן תודה, אם כך נכתוב קרא, היה צריך הפסוק לומר, ובשר תודת שלמיו זבח ביום קורבנו יאכל. לסמוך את המילה זבח לאכילה, שהרי הוא בא לדין הזה של אכילה. מהי זבח? למה נכתב את המילה זבח לפני תודת שלמיו, שמע מינה תרתי, מה שמע איפה מכאן כשתי הדרשות, המילה זבח עצמה באה לרבות קורבנות חטאת ואשם שהם נאכלים רק ליום ולילה כמו קורבן תודה, ואילו הקדמת המילה זבח למילים תודת שלמיו באה ללמדנו, שתהיה הזביחה לשם תודה, ואם אינו עניין לשינוי קודש, ואת זה שצריך להקריב את הקורבן לשמה, כבר למדנו ממקור אחר, אז המילים הללו מיותרות, ולכן אם אינו עניין לשינוי קודש, תנאו עניין לשינוי בעלים, דהיינו, שאנחנו למדים מזה, שצריך להקריב את הקורבן לשם בעליו, ולא לשם מישהו אחר. ממשיכה הגמרא ומבררת אשכחן זביחה, מצינו איפה מקור לדין של מחשבת לשם בעלים בשחיטה, אבל שאר עבודות אדם מנהלן שאף אין צריכות להיעשות לשם בעלים, וכי תאים הלילף מזביחה, ואם תאמר שלמידים שאר עבודות משחיטה, אין לומר כן. כי יש לפרוח את הלימוד הזה, מה לזביחה? מה לשחיטה שחמורה עם משאר עבודות, שכן פוסל שלא לשם אוכלין בפסח, שאם שחט קורבן פסח שלא לשם אוכלין, דהיינו ששחט זאת לשם חולה או זקן, שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, נפסל הפסח. ואילו בשאר עבודות אדם, קבלה והולכה וזריקת אדם, אין קורבן הפסח נפסל במחשבה הזו. כפי שלמדנו לעיל, והדין הזה נלמד במסכת פסחים, דף סמך א' עמוד א' מהפסוק איש לפי אוכלות תחוסו על עשה, תחוסו לשון שחיטה. ומאמילים לפי אוכלו למידים שצריך שיחרט את הפסח, לשם הראויים לאכול ולא לשם חולה וזקן שאינם רואים לאכול. ואילו בשאר העבודות, אין הפסח נפסל במחשבה הזו, אז שמה לא הצריכה התורה מחשבת לשם בעלים אלא בשחיטה שהיא חמורה. תרץ את הגמרא ומביאה מקור לשאר העבודות שצריכות להיעשות גם כן לשמה. נאמר זביחה בשינוי קודש כפי שלמדנו לאל את הדין מחשבת לשמה מהפסוק ועם זבח של עמים. ונאמרה זביחה בשינוי בעלים בפסוק זבח תודת של עמיו שלמדנו ממנו את הדין של מחשבת בעלים. וכיוון שבשתי המחשבות נאמרה לשון זביחה, יש להשוותן זו לזו. מה זביחה האמורה בשינוי קודש לא חילקת בין זביחה לשאר עבודות? שאף שאר עבודות התרבו למחשבת לשמה, כפי שלמדנו לעיל, אף זביחה האמורה בשינוי בעלים, גם לגבי שחיטה. דהיינו המילה זביחה האמורה בשינוי בעלים, שזה צריך להישחט לשם הבעלים הללו ולא אחר, לא תחלק בהם בין זביחה לשאר עבודות שכולם צריכות לעשות במחשבת לשם בעלים. מקשה הגמרא על הלימוד הזה ואומרת, איקה למפרח. הרי יש לפרוח את הלימוד הזה ולומר, מה לשינוי קודש שיש בו ארבע חומרות לעומת שינוי בעלים? דהיינו, יש הבדל בין החובה לשחוט לשם אותו קורבן, לבין החובה לשחוט לשם אותן בעלים. וארבע חומרות יש. א', שכן פסולו בגופו של הקורבן, מה שאין כן בשינוי בעלים, כפי שמיד תבהר הגמרא. דהיינו שיש פסולים שהם בגוף הקורבן, כגון שנטמא דמו ונפסל לזריקה. ויש פסולים שאינם בגוף הקורבן, אלא בבעליו או בדבר אחר, והקורבן נפסל על ידם בעקיפין. ופסול הגוף חמור יותר מפסול אחר. ב', וישנו בארבע עבודות, שנוהג בכל ארבע עבודות אדם, כפי שנתבהר לעיל. ואילו שינוי בעלים אינו שייך אלא בזריקה, כי שינוי בעלים פירושו שעושה על מנת להתכפר בו אחר. ואין כפרת הקורבן נעשית אלא בזריקת אדם. ואם שחט לשם בעלים אחרים אין בכך כלום. אלא אם כן שחט על מנת שבזריקה יתכפר בו אדם אחר. שעל כך אנו דנים אם יש דין לשם בעלים בשאר העבודות לחשוב בכל העבודות על מנת שיתכפרו הבעלים בזריקת אדם. השינוי השלישי, החומרה השלישית שישנה בשינוי קודש לעומת שינוי בעלים, ישנו לאחר מיטה שאם יפריש קורבן ומת, והיורש מקריבו, שייך בו שינוי קודש שלא להקריבו לשם קורבן אחר, ואילו שינוי בעלים לא שייך כאן, כי כבר מתו הבעלים. והחומרה הרביעית, וישנו בציבור כביחיד, שאף קורבן ציבור אסור לשנותו שינוי קודש לשם קורבן אחר, כדין קורבן של יחיד, ואילו שינוי בעלים אין בקורבן ציבור, שהרי הכל בעליו. אם כן מסיימת הגמרא ומבארת את הפרחה, ואף על גב דתרתי לאו דווקא, תרתי מיה דווקא, אף על פי ששתיים מתוך החומרות שמנינו אינן בדווקא, והם אינן פרחות באמת, כפי שמיה תבאר הגמרא, אבל מכל מקום, שתי החומרות האחרות הן בדווקא, הן פרחות אמיתיות ונכונות. ומבארת הגמרא את דבריה, החומרה של פסולו בגופו זו אינה פרחה, כי מה ישנה שינוי בעלים דלא אבי פסולו בגופו? מפני מה אתה אומר ששינוי בעלים אינו נחשב כפסול הגוף? משום שאינו אלא מחשבה באלמה, שחשב שיתכפר בו אדם אחר. וגם אם נאמר שלא די במחשבה אלא צריך דיבור, מכל מקום אין זה מעשה ממש. אם כן, הרי שינוי קודש נמי. גם שינוי קודש זה מחשבה באלמה, ומפני מה אתה אומר שזה פסול הגוף? אלא מה תאמר ששינוי קודש נחשב כפסול הגוף משום שכיוון דאח שווה פסלה, מכיוון שסוף סוף חשב בו מחשבה זו פסל את הקורבן בזה, ואף פסול שעל ידי מחשבה חשוב כפסול הגוף, אם כן הכנה מגם כאן לגבי שינוי בעלים, כיוון דאח שווה פסלה. ולמה זה לא נחשב לפסול הגוף? נמצא שאין הבדל בין שינוי קודש לשינוי בעלים בעניין הזה, ואין לפרוח מה לשינוי קודש שכן פסולו בגופו. וממשיכה הגמרא ומבארת שגם החומרה של ישנו לאחר מיטה זו אינה פרחה. ולרב פנחס בריידר רב מרי, לקמן בדף זין עמוד א', וכן במסכת פסחים דף סמך א' עמוד א', דאמר, יש שינוי בעלים לאחר מיטה לפי שהיורש נחשב כבעליו של הקורבן, ואם שחתו לשם בעלים אחרים הרי זה שינוי בעלים, נמצא שאין חילוק בין שינוי בעלים לשינוי קודש, גם בעניין לאחר מיטה. אם כן, מסיימת הגמרא את הקושייה ואומרת, אמנם כפי שביארנו תרתי לאו דווקא. שתי החומרות הללו שאמרנו שיש בלשמה יותר מאשר בשינוי בעלים, הם לאו דווקא. אבל תרתי מייעיקה למפרח. שתי החומרות האחרות של ישנו בארבע עבודות וישנו בציבור כביחיד, אכן פרחות נכונות הן. ונמצא שאין ללמוד שינוי בעלים משינוי קודש. חוזרת הקושייה למקומה, מניין לנו הדין של מחשבת בעלים בשאר עבודות חוץ משחיטה, שזה צריך להיות לשם הבעלים? כי הרי מהדין של שינוי קודש, מהדין של ישמע, אתה לא יכול ללמוד. כי הדין של ישמע הוא חמור יותר מאשר שינוי בעלים. אלא אמר רבשי, מביא רבשי מקור לזריקת אדם שצריכה להיות לשם בעלים, אמר קרא, נאמר בפסוק על קורבן העולה בספר ויקרא פרק א' פסוק ד', ונרצה לו לחפר עליו. ולחפר עליו היינו זריקת אדם, שכן עיקר כפרת הקורבן תלוי בזריקת אדם. ודורשים עליו ולא על חברו. הזריקה צריכה להיות כדי לחפר עליו, על בעליו של הקורבן ולא על של אחר. שואלת הגמרא, ואי, לאח יודעת? וכי פסוק זה לחפר עליו לדרשה הזו הוא בא. המי בא אל לחד תניא. הרי הפסוק הזה נצרח לדין אחר, כפי ששנינו בברייתא שמופיעה בתורת כהנים. כתוב בפסוק, ונרצה לו לחפר עליו. רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו, דהיינו קורבן שמוטל עליו וחובה עליו להביאו, כגון שנדר הרי עליי להביאו, הוא חייב באחריותו, שאם נגנב או עבד חייב להביא קורבן אחר, כי כך נדרש הפסוק, ונרצה לו לחפר, שאינו נרצה ויוצא ידי חובת הקורבן אלא כשנתכפר בו. אבל לפני שנתכפר לא נרצה עדיין, וחייב הוא באחריותו. ובאיזה קורבן נאמר הדין הזה? רק בקורבן שהוא עליו, כגון שאמר הרי עליי עולה שחובה עליו להביאו. ואת שאינו עליו, היינו קורבן שאינו מוטל עליו להביאו, כגון שאמר הרי בהמה זו קורבן, שלא נתחייב אלא בבהמה זו ולא באחרת, וזה בעצם נדבה, אינו חייב באחריותו, שאף אם נגנב הקורבן הוא עבד, אינו צריך להביא אחר. כפי שאמרנו שיש שני סוגי קורבנות, יש נדר ויש נדבה, ונדר זה כשאומר הרי עליי, ונדבה כשאומר הרי זו, ואומר הרי עליי לעולה, מתחייב להביא קורבן עולה ולא בהמה מסוימת דווקא, ולכן אם עבדה או נגנבה בהמה הזו שהקדיש לעולה, עדיין לא קיימת נדרו, אבל מי שאומר הרי בהמה זו לעולה, לא יתחייב להקריב אלא בהמה מסוימת זו שהקדיש, ואם נגנבה או עבדה, אין עליו שום חיוב להביא אחרת תחתיה. ואמר רב יצחק ברב דימי בביאור דבריו של רבי שמעון, מה איתה, מה מדוע וכיצד, משמע מהלשון עליו שמקבל הוא אחריות על הקורבן, כיוון דאמר הרי עליי, כמן דטאון ליה כתפי דמי, דומה הוא כאילו הוא נושא אותו על כתיפו, דהיינו שהוא מקבל עליו עול של אחריות על קורבן זה, ועל כל פנים, מכיוון שהמילה עליו הוא צריכה לדרשה הזו של רבי שמעון, כיצד יכול רבשי ללמוד ממנה את הדין של מחשבת בעלים? מתרץ את הגמרא, רבשי, מי ונרצה לו לחפר כאמר. דרשתו של רבשי זה לא מהמילה עליו, כי המילה עליו אכן נצרכת לדרשתו של רבי שמעון, אלא דרשתו של רבשי זה מהמילה לא, שמשמעותה לא ולא לחברו, שיזרוק את אדם על מנת לחפר לו, דהיינו לבעל הקורבן, ולא לאחר. ממשיכה הגמרא ומבררת ושואלת, מניין לנו שצריך לשם בעלים גם בקבלת אדם? אשכחן אכן מצינו מקור לזביחה וזריקה שצריכות להיעשות לשם בעלים, אבל קבלה מנהלן, מניין שגם קבלת אדם צריכה להיעשות לשם בעלים, וכי תימה לילף מזביחה וזריקה, ואם תאמר שלמדים קבלת אדם מזביחה וזריקת אדם, הרי באמת אין ללמוד מהם, כי יש לפרוח מה לזביחה וזריקה, שהן חמורות מקבלה, שכן אין עבודה שחייבים עליה קראת כשעושה אותה בחוץ. אם שחט את הקורבן או זרק את דמו מחוץ לבית המקדש, חייב עונש קראת, מה שאין כן בקבלת אדם אם קיבל את אדם בחוץ, אינו חייב קראת על כך. שערי חיוב קראת על שחיטת קודשים בחוץ מפורש בתורה, איש איש מבית ישראל אשר ישחט ואל פתח אוהל מועד לא יביאו להקריב קורבן להשם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. ולכמן בדף קוף זין עמוד א' דורשת הגמרא, דם שפך לרבות גם את הזורק בחוץ, אבל קבלת אדם והולכת אדם בחוץ, אין בו חיוב קראת, כפי שתאמר המשנה לכמן בדף קוף י' ב' עמוד ב'. אם כן רואים שמה, ששחיטת הקורבן או זריקת דמו מחוץ לבית המקדש, חמורים יותר, כי העונש הוא קראת. אבל בקבלת אדם, אין את העונש הזה. אם כן, קבלת אדם קלה יותר. אז איך אפשר ללמוד קבלת אדם שהיא חייבת מחשבת לשם הבעלים משחיטה וזריקת אדם? לפיכך מביא רבש עם מקור אחר לשינוי בעלים בקבלה, הוא ילמד מכך גם לגבי הולכת אדם. אלא אמר רבשי, יש גרסה, אלא אמר רבה. עתיה, הדבר הזה נלמד מאיל נזיר, מהפסוק שנאמר על האיל שמביא הנזיר כקורבן שלמים במלות ימי נזירותו. כמפורש בתורה בספר במדבר פרק ו', שבמלות ימי הנזירות מביא הנזיר שלושה קורבנות, עולה, חטאת ושלמים ומגלח את שיער ראשו. נאמר לגבי קורבן השלמים שמביא הנזיר, ואת האיל יעשה זבח שלמים, ודורשים שתהיה עשייתו היינו כל עבודותיו לשם שלמים. ואם אינו עניין לשינוי קודש דנפקא לימי אתם, אם אתה לא צריך את הפסוק הזה ללמוד ממנו שצריך לעשות זאת לשם אותו קורבן, כי את זה כבר למדת מהפסוקים הנזכרים לאל בדף דלת עמוד א' שיהיו כל העבודות לשמה, נהו עניין לשינוי בעלים, תלמד מהפסוק הזה, שיעשו כל העבודות, כולל קבלת והולכת אדם, לשם בעלים. אמר לרווח הבר אבא לרווה, מקשה רווח הבר אבא על הדרשה הזו, אימא, למה לא נאמר שכך נדרוש את הפסוק הזה, יעשה זבח של עמים? יעשה, זהו כלל, שהרי מלשון יעשה משמע כל עשיותיו, כל העבודות, זבח, זהו פרט, שהרי מלשון זבח משמע רק עבודות זביחה, דהיינו שחיטה, והרי אחת המידות שהתורה נדרשת בהם היא כלל ופרט, ואין בכלל אלא מה שבפרט, הואיל והפרט בא אחרי הכלל, משמע שהפרט הוא פירושו של הכלל, ולא בא הכלל לרבות, אלא מה שבפרט, ולא יותר. ונמצא איפה שגם כאן אין בכלל, אלא מה שבפרט. זביחה אין, מדאחרין אלו, שרק הזביחה, דהיינו השחיטה, צריכה להיעשות לשם הבעלים. אבל דברים אחרים בעבודות אדם, לא צריכות להיעשות לשם הבעלים. מתרץ את הגמרא ואומרת, אי כתיב, אילו היה נאמר, יעשה של עמים זבח. אכן היה נדרש כדי כאמרת, כמו שאמרת, יעשה של עמים זה כלל, שיהיו כל עשיותיו לשם שלמים. המילה זבח זהו פרט, ואין בכלל אלא מה שבפרט. דהיינו זביחה כן, צריכה לעשות לשם הבעלים, ועבודה אחרת לא. אבל אשתא דכתיב עכשיו שלא נאמר כך בפסוק, אלא נאמר יעשה זבח של עמים, נמצא שהפרט, דהיינו המילה זבח נאמרה, לפני שנתברר בלשון הכתוב על איזה עניין נאמר הכלל, יעשה. ורק לאחר מכן מבאר הכתוב במילה של עמים, שהכוונה היא שיעשינו לשם שלמים. ואם כן, אבלי, הרי הוא כלל שאינו מלא. שאינו נשלם ונגמר הכלל עד שבא הפרט ויפסיקו. וכל כלל שאינו מלא, אין דנים אותו בכלל ופרט. לא דנים אותו בכלל ופרט לומר שאין בכלל אלא מה שבפרט. ולכן, לא דורשים זאת בכלל ופרט, אלא מרבים מהמילה יעשה, שיהיו כל עבודותיו לשם בעלים. רבינה מתרץ באופן אחר. רבינה אמר לעולם דנין כלל שאינו מלא בכלל ופרט. ואף על פי כן לא קשה. מדוע? כי להשם חזר וכלל. המילה להשם שבסופו של אותו פסוק, נאמר בפסוק ואת האיל יעשה זבח של עמים להשם. המילה להשם שבסופו של אותו פסוק משמעותה כל עבודה שהיא לשם השם. אז ממילא המילה להשם נחשבת ככלל נוסף, ונמצא שלפנינו יש כלל ופרט וכלל, שמרבים כל דבר שהוא כעין הפרט. וגם כלל ופרט הוא כלל שמרבה כל דבר שהוא כעין הפרט, זה מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. ואם היה פה רק כלל ופרט, היינו אומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט. כשאוסיף וכתב הכתוב עוד כלל אחרון, הרי בכלל זה לרבות כל דבר הדומה לפרט. ולפיכך מרבים מכאן גם את עבודות הקבלה וההולכה של אדם שיהיו לשם שלמים ולשם בעלים. עכשיו רבה חמיד איפתי מפסיק את דברי רבינה שעדיין לא בייר כיצד לומדים מכלל ופרט וכלל לרבות שגם הקבלה והולכת אדם צריכים להיות לשם הבעלים. ומקשה רבה חמיד איפתי, אמר לי רבה חמיד איפתי לרבינה, כיצד אתה אומר שיש כאן כלל ופרט וכלל? והלא דה מכלל הקמה לכלל הברטרה? הרי אין הכלל הראשון בפסוק הזה במילה יעשה דומה לכלל האחרון בפסוק במילה להשם. שהרי כלל הקמה מרבה עשיות ותו לא. הכלל הראשון בפסוק מרבה רק עשיות שהן העבודות המיוחדות, דהיינו ארבע עבודות אדם, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, ואילו כלל הבטרה, הכלל האחרון מרבה כל להשם, כל עבודה שהיא להשם, ואפילו שפיכת שיריים, שפיכת שיירי אדם על יסוד המזבח שנעשית לאחר הזריקה, והכתרת אימורים. ושפיכת שיריים והכתרת אימורים אינה מעקבות את כפרת הקורבן, אם לא שפך ולא יקטיר, אלא שלכתחיל המצווה לעשותן. מה שאין כן, ארבע עבודות אדם, שחיטה, קבלה והולכה וזריקה, מעקבות את הכפרה. והלשון להשם משמע כל עבודה שהיא להשם, גם זו שאינה מעכבת. ואילו הלשון יעשה, משמעותה רק העבודות המיוחדות שמעקבות את הכפרה ועל ידיהן, נעשה הקורבן. וכיוון שאין שני הכללים שווים, הכלל הראשון והאחרון אינם שווים, אין לדרוש כאן כלל ופרט וכלל. כך שואל רבה חמיד איפתי את רבינה. תרץ לו רבינה, אתנה דבי רבי ישמעאל, בכלל להופרטי דר ישקיעה יגב נרי. מצינו במקום אחר, במסכת חולין דף סמך וו עמוד א', שאתנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל שדורש כלל ופרט וכלל באופן כזה, אף על פי שהכלל הראשון אינו דומה לכלל האחרון. וממילא דבריי שלי, אני רבינה, אמורים לפי שיטת אותו תנה. ורבינה מסיים ומבהר את הירוצו כיצד לומדים קבלת אדם והולכת אדם, בכלל ופרט וכלל. כלל ופרט וכלל אי התדן אלא כאין הפרט. ולכן כאן שהפרט הוא זבח, דהיינו שחיטה, אז למידים כך. מה הפרט? מה השחיטה? מפורש שהוא עבודה מארבע עבודות המעקבות את הקורבן ובעינן. וצריכים בו מחשבת לשמן, אף כל עבודה מארבעת העבודות של אדם ובעינן לשמן. צריך שזה יהיה לשמה. אם אתה לא צריך את הלימוד הזה לעניין שינוי קודש, לעניין לשם אותו קורבן שזה צריך להיקרב, נהו עניין לשינוי בעלים. תשתמש בזה בדרשה הזו, שחובה להקריב את הקורבן לשם הבעלים הללו ולא לשם מישהו אחר. ממשיכה הגמרא לבאר את הלימוד מניין לנו לרבות מכעין הפרט כל עבודה. לכאורה יש לשאול, מה הפרט מפורש עוד? שהוא עבודה וחייבים קראת עליה בחוץ. אולי נאמר שכמו שהפרט, דהיינו הזביחה, השחיטה, מפורש שהוא עבודה וחייבים עונש קראת, אם שחט קודשים מחוץ לבית המקדש, אף כל שהוא עבודה וחייבים עליה בחוץ, צריכים בו מחשבת לשם בעלים, ולפי זה רק שחיטה וזריקה אין, כן, יש בהם דין לשם בעלים, שהרי הם עבודות שחייבים עליהם קראת, אם שחטם, וזרק את דמם בחוץ, אבל קבלת אדם והולכת אדם לא, אין בהם דין לשם בעלים, שהרי אין עליהם חיוב קראת, עם מסעם בחוץ. וממילא הם אינם דומות לפרט, שהוא שחיטה. הנה מי או שאפשר עוד ללמוד באופן של אישי, ובכך לפרוח את הלימוד, מה הפרט, מה השחיטה מפורש, שהוא דבר הטעון צפון, שקורבנות מסוימים אין שחיטתם כשרה, אלא בצפון העזרה, כגון קודשי קודשים, שמבוארים במשנה בפרק איזו מקומן לקמן בדף ממזיין עמוד א', וישנו בחטאות הפנימיות, שחם חטאות הפנימיות שנותנים את דמם על המזבח הפנימי, מזבח הזהב, טעונות שחיטה, אף כל הטעון צפון וישנו בחטאות הפנימיות, צריכים בו מחשבת לשם בעלים, ולפי זה רק שחיטה של הקורבן וקבלת אדם, אין, יש בהם דין לשם בעלים, שהרי יש בהם דין של צפון, וגם חטאות הפנימיות טעונות שחיטה וקבלת אדם, אבל זריקה לא, בזריקת אדם לא יהיה דין של לשם בעלים, כי זה אינו דומה לפרט, שהרי זריקת אדם אינה נעשית בצפון העזרה אלא לגבי המזבח, וגם אינה נוהגת בחטאות הפנימיות, שאין זורקים את דמם על המזבח החיצון. ומכיוון שאכן איקה למי מראחי ואיקה למי מראחי, היות ואפשר לומר כך ואפשר לומר כך, אפשר לומר שהפרט מרבה רק זריקה ולא קבלה, ואפשר לומר שהפרט מרבה רק קבלה ולא זריקה, ואין אפשרות להכריע בין שני האופנים של הדרשה, אנחנו אומרים ששקולינן. שני האופנים של הדרשה הם שקולים ויבואו שניהן, שמרבים גם קבלה וגם זריקה, והואיל ושני האופנים של הדרשה שקולים הם ואין דרך להכריע מה דומה יותר לפרט, נמצא ששתי העבודות דומות לפרט באותה מידה, ומרבים את שתיהן, והואיל ונתרבתה גם זריקה וגם קבלה, ממילא נתרבתה גם הולכה של אדם שהיא בכלל קבלה. אותו לימוד עצמו ויבואו שניהם, יש שאומרים אותו בלשון אחרת. לישנה אחרינה, יש שקיבלו עניין זה בלשון אחר. שקולים הם, והדה הדה תיקו במילתה. כל אחת מהן משתי העבודות של קבלה וזריקה תעמוד במקומה, ואי אפשר למעטה מכעין הפרט ולכן נתרבו שתיהן. ומיישבת הגמרא את הדרשה באופן אחר. היא באה את אימא אם תרצה אמור לעולם, אין לומדים מכעין הפרט אלא קבלת אדם שצריכה להיות לשם הבעלים. ואילו זריקת אדם שצריכה להיות לשם הבעלים אינה נלמדת משם, אלא מדי רבשי נפקא, נלמדת היא מן הדרשה של רבשי לאיל, מהפסוק ונרצה לו לחפר, שהמשמעות לא ולא לחברו, שפסוק זה נאמר על זריקת אדם שהיא עיקר הכפרה. מכיוון שזריקה נלמדת כבר מדרשתו של רבשי מהמילים ונרצה לו, על כורחך בא הכלל ופרט וכלל ללמדנו, אף קבלה והולכת אדם, שהרי לזריקה הוא לא הוצרך. לאיל הביאה הגמרא את הפסוק שנאמר בעניין נזיר ותעיל יעשה זבח שלמים להשם, לומדים ממנו דין לשם בעלים בשאר עבודות. שכל עבודות הדמים בקורבן צריכות להיעשות לשם הבעלים ולא לשם אחר. שואלת על כך הגמרא, אשכחן מצינו מחשבת לשם בעלים בעיל נזיר, אבל שאר שלמים מנהלן, מניין שגם בשאר סוגי השלמים צריכים העבודות להיעשות לשם בעלים. וכי תימה אם תרצה לומר לי נילף מעיל נזיר, תאמר לי ששאר שלמים נלמדים מעיל נזיר, יש לפרוח את הלימוד הזה, מה לעיל נזיר, שהוא חמור יותר משאר שלמים, שכן יש עם עודמים אחרים, כלומר הוא אינו בא לבדו, אלא יחד עם קורבנות חטאת ועולה, הקרויים דמים על שם זריקת הדם על המזבח, ושמה לא הצריכה התורה מחשבת לשם בעלים, אלא בעיל נזיר החמור, שהנזיר מביא יחד עם הקורבן שלמים הזה מן העיל, גם קורבנות חטאת ועולה, אבל לא בשאר קורבנות שלמים. משיבה הגמרא, אם כן, אם הכתוב מדבר רק בשלמי נזיר, שרק בו צריך מחשבת לשם בעלים בעבודות אדם, נכתוב בדין הזה היה צריך שיאמר הכתוב שלמיו. דהיינו יעשה זבח שלמיו, שלשון זו מוסבת רק על השלמים המוזכרים בפסוק הזה, דהיינו שלמי נזיר. מהי שלמים? מה בא כתוב לרמוז באומרו יעשה זבח שלמים? ודאי בא כתוב בלשון כללית זו לרבות כל שלמים, שכולם צריכים לעשות לשם בעלים. מצינו איפה מקורות לדין לשמה, שהקורבן צריך להיקרב לשם אותו קורבן, וכן לדין של לשם הבעלים ולא לשם אחר. וזה צריך להיעשות על לשמה ולשם הבעלים בכל ארבע עבודות אדם. אבל כל המקורות הללו הם בעניין קורבן שלמים, ואם כן שואלת הגמרא אשכחן מצינו איפה שצריכים מחשבת לשמה ומחשבת לשם בעלים בשלמים, אבל שאר כל קודשים מנהלן שצריכים להיעשות לשמם ולשם בעלים. וחיתה אם האם תרצה לומר לי נילף משלמים, אם תאמר שלומדים שאר קודשים משלמים, יש לפרוח את הלימוד הזה. מה לשלמים שחמורים הם משאר קורבנות, שיש בהם דינים מיוחדים, שכן טעונים סמיכה, סמיכת ידי הבעלים על ראש הקורבן לפני שחיטתו, ונסחים של יין המובעים עם הקורבן, ויחד עם נסחי היין מביאים גם מנחה, קרויה מנחת נסחים ומוקטרת על המזבח, ותנופת חזה ושוק שמניף הכהן אותם, יחד עם הבעלים, לאחר תנופת חזה ושוק והכתרת האימורים ניתנים החזה והשוק לכהן, אילו שאר קורבנות יש מהם שאינם טעונים לא סמיכה ולא נסחים, כגון בחור ומעשר ופסח, ויש שאין טעונים נסחים כגון חטאת ואשם, וכולם אינם טעונים תנופת חזה ושוק. כי תנופת חזה ושוק נוהגת רק בשלמים ולא בשאר קורבנות. נסחים נוהגים רק בעולה ושלמים וכן בחטאת מצורע, ואשם מצורע, וסמיכה נוהגת בכל קורבנות בהמה חוץ מבחור, מעשר ופסח. אם כן שמה לא חייבה התורה מחשבת לשמה ומחשבת לשם בעלים, אלא בשלמים שהם חמורים ולא בשאר קורבנות. משיבה הגמרא, אלא אמר קרא, נאמר בכתוב על דיני כל הקורבנות בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ז', זאת התורה לעולה, למנחה ולהטת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. ונמצא שכל מיני הקורבנות היא כישן הכתוב לשלמים, ישווה הכתוב לשלמים בפסוק הזה. יש ללמוד בעקש זה לעניין מחשבת לשמה ומחשבת לשם בעלים. מה שלמים בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים בעינן לשמה? צריך לא לשנות לו שינוי קודש, לא לשנות משם קורבן אחד למשנהו, ולא שינוי בעלים אלא להקריב לשם הבעלים ולא לאחר, אף כל הקורבנות בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, בעינן לשמה. וזה איפה מקור הדין, שאף כל הקורבנות צריכים לעשות לשמם ולשם בעלים. לאחר שלמדנו מן המקרא שמצווה לעשות את כל הקורבנות בכל עבודותיהם לשמם ולשם בעלים, שואלת הגמרא, אימה, איך דשחית לו שלא לשמה לפסלו? מדוע לא נאמר שגם בדיעבד אם שחט את הקורבנות שלא לשמם, ייפסלו בכך? כלומר, מניין לנו מן המקרא הדין הזה ששנינו במשנה שפתחה את המסכת שכל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשירים, ורק לא עלו לבעלים לשם חובה וצריכים הבעלים להביא קורבן פעם נוספת? והמפרשים מסבירים שלדעת רשי קושיית הגמרא היא מסברה, אף על פי שאין לנו פסוק ללמדנו שדין לשמה מעכב, שאויל וסוף סוף כשחשב שלא לשמה אין הקורבן עולה לבעלים לשם חובה, כמו ששנינו במשנתנו, נמצא שאין הזריקה מחפרת עליו, וכל שאין הזריקה מחפרת, סברה היא שלא תתיר את הבשר לאכילה. אז איך עלה הקורבן הזה על המזבח והוא כשר? בשיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק חב ד', מוצא שפתך תשמור ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה. ולכאורה, הפסוק הזה סותר את עצמו והוא קשה. היי נדבה, נדרו. הנדבה הזו שמדבר בה הפסוק הוא נדר ולא נדבה, שהרי הפסוק מתחיל כאשר נדרת. והרי יש חילוק בין נדר לנדבה. שנדר היינו שאומר הרי עליי להביא קורבן, ואילו נדבה, הכוונה שאומר הרי בהמה, זו לקורבן. בנדר הוא חייב באחריות אם עבדה או נגנבה הבהמה, ואילו בנדבה לא. ולמה פתח הפסוק בנדר וסיים בנדבה? אלא, כך יש לדרוש את הפסוק. אם כמו שנדרת עשית, אם עשית את עבודות הקורבן לשמוע על פי הנדר, מוצא שפתך תשמור ועשית, אז אכן יהיה נדר, יעלה לך קורבן זה לנדרך כאשר נדרת. ואם לא, ואם לא עשית כמו שנדרת, אלא עשית את עבודת הקורבן שלא לשמוע, יהיה נדבה, יעלה לך הקורבן רק בתורת נדבה. כאילו הבאת אותו לשם נדבה אחרת ולא לשם קיום נדרך הראשון. דהיינו שלא יעלה לך הקורבן לשם חובה. הנה מבואר שאין הקורבן נפסל בכך אלא נחשב הוא כקורבן נדבה. אז לכאורה אפשר ללמוד מהדרשה האחרונה שהביאה הגמרא מהפסוק מוצא שפתך תשמור, גם את עצם הדין שצריכים לכתחילה לחשוב מחשבת לשמה, וממילא אין צורך בדרשה הקודמת שהביאה הגמרא מהפסוק זאת התורה, כדי ללמדנו מחשבת לשמה בכל הקורבנות. אז למה צריך את שני הפסוקים? מבארת הגמרא מפני מה הוצרכו להיכתב שתי הדרשות. אומרת הגמרא, ויצטריך וצרך להיכתב הפסוק של מוצא שפתך, ויצטריך וצריך גם את הפסוק זאת התורה. מדוע? לאי כתב רחמנה אילו כתבה התורה רק את הפסוק מוצא שפתך תשמור, אבי אמינה, היה עולה על דעתי לומר, לא ידע במאי, לא היינו יודעים במה דברים אמורים, ובאיזה עניין נאמר מוצא שפתך תשמור. שרי לא נאמר בפירוש באותו פסוק דין לשמה, ושם הכוונת התורה לעניין אחר. לכן כתב רחמנה, כתבה התורה את הפסוק זאת התורה, להקיש את כל הקורבנות לשלמים שמפורש בהם דין לשמה, כדי ללמדנו שכולם צריכים לעשות לשמן. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק זאת התורה, והמינה לי פסלו. הייתי אומר שאם נעשו הקורבנות שלא לשמן, ייפסלו בכך. וגם לא יעלו על המזבח ולא יהיו קשרים. לכן כתב רחמנה את הפסוק מוצא שפתך, ללמדנו שקשרים הם, אלא שנחשבים הם כקורבן נדבה, ולא עלו לבעלים לשם חובה, וכפי שביארנו ליל. חוזרת הגמרא לעיקר הדין של משנתנו, שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן קשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. מספרת הגמרא רמי רשלקיש על מעויי בי מדרשה. רשלקיש שכב בבית המדרש על ביטנו כשפניו כלפי הקרקע. ומה קשיב יקשה? ממה נפשך? אם קשרים הם הזבחים הללו שנזבחו שלא לשמן, ירצו לבעלים ויחפרו להם. ולמה שנינו שאינם מולים להם לשם חובה? ואם אין מרצים לבעלים, למה באים? כלומר, למה אינם פסולים לגמרי? וכשרשלקיש הקשה את הקושייה הזו, עדיין הוא לא ידע את הדרשה שכבר למדנו בגמרא מהמילים מוצא שפתך, שקורבן שנשחט שלא לשמו כשר ואינו מרצה. ולכן הקשה את קושייתו, כך מסביר רשי. מאיר רבי אלעזר על דברי ריש לקיש שאין כל הכרח לסברה הזו לומר שאם אינם מרצים הקורבנות על כורחך שהם פסולים. אמר לו רבי אלעזר, הרי מצינו כיוצא בזה שקורבן כשר ואינו עולה לבעלים לשם חובה. בבעין לאחר מיטה, היינו בקורבנות שמתו בעליהם, שמקריבים אותם היורשים שאין כשרין, ואין מרצין, שהרי אין כפרה למיתים, לפי שהמיטה עצמה כבר כיפרה להם. דתנן, שנינו במשנה במסכת קינים, פרק ב' משנה ה', מסכת שעוסקת בקורבנות הציפור שמביאה אישה יולדת. האישה היולדת שצריכה להביא חטאת ועולה אחר לידתה, יולדת חייבת להביא כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת, ואם אין ידה משגת שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. ולכתחילה מביאה היולדת קודם את החטאת, אבל גם היא מביאה את העולה תחילה, העולה כשרה. אז נאמר האישה היולדת שהביאה חטאתה ומתה, לפני שהביא את קורבן העולה, יביאו יורשין את עולתה. אבל אם הביאה את עולתה ומתה לפני הבאת חטאתה, לא יביאו יורשים חטאתה, שחטאת שמתו בעליה אינה קריבה. וזו הלכה למשה מסיני, שחטאת שמתו בעליה אינה קריבה, אלא הולכת למיטה. מבואר איפה שעולת היולדת קריבה לאחר מיטתה, וכשירה היא, אף על פי שאינה מרצה. אם כן, גם אתה ריש לקיש אל תטמע על זבחים שנזבחו שלא לשמן, שהם כשרים ואינם מרצים. אמר לי, אומר ריש לקיש לרבי אלעזר, מודין עליך, מודה אני לך בעולה, שאם שחטא שלא לשמה, שתקרב, אף על פי שאינה מרצה, הועיל ומצינו, דעתיה שהיא באה גם לאחר מיטה, כמו ששנינו בעולת יולדת שמתה. וכשהיא באה לאחר מיטה, הרי היא אינה מרצה. ולכן, אף כששחטא שלא לשמה, הדינו כך שהיא קשרה, אף על פי שאינה מרצה. אבל קורבן השם דלא עתי שאינו בא לאחר מיטה, שכך דינו שהיא מתו בעליו, אינו קרב יותר, כי השם דינו כמו חטאת, כי יש לנו כלל שאומר כל שבחטאת מתה באשם רועה, כלומר כל קורבן שאילו היה חטאת, היה דינו שאינו קרב אל המת, כגון חטאת שמתו בעליה, אם זה קורבן אשם יראה צ'יפל בומום ויפדה, ונמצא שאשם שמתו בעליו רועה ואינו קרב. מנהלן, מניין לנו שאם שחטאו שלא לשמו יקרב, כמו ששנינו במשנתנו שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשירים חוץ מפסח וחטאת, אולי מכיוון שאינו מרצה אינו כשר? אמר לי, חוזר רבי אלעזר ושואל את ריש לקיש. הוא אמר לי, רב לזר לריש לקיש, הרי מחלוקתך בצידו, כלומר, הרי בדין זה של השם שנשחט שלא לשמו, אכן יש במשנתנו עצמה, לצד דעתו של תנקמה המכשיר, גם דעה חולקת, המסייעת לדבריך, שאכן האשם פסול. כמו ששנינו רבי אליעזר אומר, אף האשם שנשחט שלא לשמו, פסול. תמה ריש לקיש על רבי אלעזר, אמר, אומר ריש לקיש, האם זהו שאומרים עליו, אדם גדול הוא? כאמינה אנה, אני אמרתי לך משנה שלימה, דהיינו, סתם משנתנו. ובדרך כלל הלכה כסתם משנה, ולכן קורא ריש לקיש למשנה שלנו, משנה שלימה שהלכה כמותה. והמשנה שלנו מכשירה, אשם שנשחט שלא לשמו. ועל כך הייתה שאלתי, למה הוא קשר? ואת אמרת לי רבי אליעזר, ואתה אומר לי שרבי אליעזר פוסל? מה בכך שרבי אליעזר פוסל? הרי קושייתי הייתה על תנקמה, למה הוא מכשיר? ריש לקיש עצמו מיישיב על קושייתו, אלא אמר ריש לקיש, אפתח אנה פיתחה לנפשי, אפתח אני פתח לעצמי לתרץ את קושייתי, על פי הדרשה מהפסוק מוצא שפתיך. אי נדבה נדר הוא כדי להיל. שדרשו מכאן, שהקורבן קשר אף על פי שאינו מרצה, כי בפסוק נאמר, מוצא שפתיך תשמור, פותח הפסוק בנדר ומסיים בנדבה. נדר חייב באחריותו, נדבה אינו חייב באחריותו. בא הפסוק לומר לך, שאם נדרת לקורבן, היית צריך להביא קורבן מסוים, ולא הקרבת אותו לשמו, הוא כשר ועולה לשם נדבה. אבל את נדרך, אתה תצטרך להביא עוד פעם, כי הקורבן הזה לא עלה לבעליו לשם חובה. ונמצא שגזרת הכתוב היא שהקורבן כשר. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ד' במסכת נדרים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שצריך שחיטה לשמה ומדוע אין ללמוד זאת מקבלת אדם? שאלה שנייה, מניין שגם הולכת אדם צריך לשמה ומדוע אין ללומדה משאר עבודות? שאלה שלישית, כששחט קורבן תמיד לשם שלמים או להפך, האם כשר ומדוע? שאלה רביעית, אילו בית דברים ודאי שייכים רק בשינוי קודש ולא בשינוי בעלים? שאלה חמישית, כיצד נלמד משלמים לשאר הזבחים דין לשמה? השאלה האחרונה על דף ד', מה הווה אמינא בגמרא לפסול בשלו לשמה? הרי בכל מקום צריך שהכתוב יכתוב את הדבר פעמיים בכדי שיעקב. והתשובה בתוספות. מהשאלות הללו לשינו מסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ב' באייר תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף ד' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ג' באייר תשע"ח, ונלמד את דף ה' במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.